בתפיסה שלי זה לא סותר. זה לא שאם אנחנו לא מתחתנים ברבנות, אז עכשיו עושים טקס אינדיאני.
ואת לא מגיעה מבית דתי, בכלל.
לא.
שזה מוזר.
באופן כללי, הרבה דברים בסיפור הזה הם מוזרים.
אני לא נגיד לזה כותרת כזאת.
שלום שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות, שהם או הן מותגים אנושיים, כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני ריי סגב, ואני כבר אומרת לכן שאם אהבתן את הפרק הזה, תשתפו אותו ותעזרו לנו להפיץ את הבשורה. אז היום אני מתארחת בבת שלמה, במושב הקסום הזה, אצל תמר גור קראוזה, נכון? קראוזה?
נכון,
אומרים?
יפה.
חקרתי.
כל הכבוד.
את הרבה הרפורמית שחיתנה הכי הרבה זוגות בארץ.
נכון.
תואר כבוד. מה שלומך?
טוב, שמחה, מאוד מתרגשת שאת פה.
גם אני.
חיכינו הרבה זמן להיפגש.
נכון. תגידי, מה דעתך על הטייטל הזה, הרבה הרפורמית שחיתנה הכי הרבה זוגות בארץ?
מצד אחד הוא קצת, את יודעת, מצחיק ומביך אותי לפעמים, זאת אומרת, זה מין היה פעם איזה, איך זה הגיע, היה איזה ספר, עשו איזה מין כתבה על סי-איי גינס של נשים בישראל, ואז פנו אליי בהקשר הזה שאני סיינית הגינס, שזה היה מין, נחמד, שמישהו ישב וספר את זה, ואז זה קצת היה מצחיק, ומצד שני, נורא התרגשתי שמישהו ישב וספר את זה, שזה נחשב משהו שרגע מחשיבים אותו וסופרים אותו, ואני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ומאמינה במה שאני עושה, ומאוד מאוד אוהבת להיות שם אישה, ומרגישה, ואנחנו נדבר על זה, שהיותי אישה בתחום הזה, בפוזיציה הזאת, זה תיקון עולם בהרבה מאוד רמות, בהרבה מאוד מעגלים ועדבות, אז אני מאוד מאוד שמחה על זה, וכן, זה מין טייטל כזה.
היום כבר חיתנת מעל 450 זוגות?
כן, אפילו נגיד קרוב ל-500, כן.
וואו, זה כמות.
כן.
כל כך הרבה חתונות.
כן, זה גם תמיד המספר עושה לי, זאת אומרת, אחד זה מספר, מצד שני, יש לי באמת קשר נורא נורא קרוב עם כל זוג, ותהליך כזה של עולם שלם עם כל זוג, וכל חתון, כי זה חלק מאוד ממה שאני עושה, אז זה גם, אני לא, שהזוגות לא ירגישו שהם איזה חלק מאיזה מספר, זה חשוב לי, שהם ידעו שבאמת כל אחד יש לו את המקום שלו והזמן שלו, אז זה גם הדיסוננס בין זה לזה.
את ממש, ממש זוכרת אותם, אם את תפגשי אותם בטח. ברחוב, את זוכרת כל אחד ואחד?
בטח. א', אני בקשר עם המון מהם, לשמחתי. זאת אומרת, המון המון בקשר איתי, וממשיכים גם לבוא לפה, כשהם בהיריון, כשהם בונים בית, או שסתם הם רוצים משהו לזוגיות שלהם, אז, או לכתוב לי שהם ילדו, זאת אומרת, יש לי המשכיות קשר איתם, וגם באמת, עברנו משהו, אז כן, יש לי גם כזה פאק כזה, שנגיד מישהו אומר לי, היי, הייתי בחתונה שלך, ואז אנחנו נגיד לי של מי, אז אני בדרך כלל אזכור את התאריך גם.
כזה. זה כבר, טוב,
זה כבר זיכרון, כן.
זיכרון צילומי, זיכרון, כן, זה יש לך איזה...
כן, בדיוק, קטע של זיכרון כזה, אז בטח, זוכרת אותם היטב.
זכות, זכות להיות חלק מהרגעים הכי גדולים של אנשים.
וואי, ממש. ממש, באמת, זה באמת מקצוע ופוזיציה נפלאה, וממש מהרבה מאוד הקשרים.
טוב, אנחנו נשמע איך הגעת לזה, ואיך מתאגת את עצמך, למתאג את עצמך בתור רבה רפורמית, זה כאילו, זה אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו נדבר על זה. אני רציתי לספר משהו אישי, שלפני שנה וחצי בערך, התחלנו לתכנן את החתונה שלנו, ואני רציתי, האמת שזה בא מאוהד, אני חייבת להגיד, הוא ממש רצה שאישה תחתן אותנו. ידענו שאנחנו לא רוצים להתחתן ברבנות, ידענו שאנחנו רוצים לעשות את זה אחרת, כאילו בדרך שלנו, משהו שהוא מצד אחד מכבד את המסורת, מצד שני לא משתף פעולה עם הממסד הרבנות, המאוד בעייתי הזה, בואי נגיד בלשון המתה, שקוראים לו רבנות. ואוהד אמר, בואי נפנה לאישה, בואי, אני רוצה שאישה תחתן אותנו, הוא נורא פמיניסט, ורוצה לעשות את זה באמת בדרך שלנו, באופן שמתאים לנו. ואז עשיתי את החיפוש שלי, ומהר מאוד הבנתי שאת הבן אדם לפנות אליו. איך זה קרה? כי בקבוצות של אנשים, אתה יודע, את השבות של תל אביב, זה, ישר נתנו לי את השם שלך, ישר הפנו אותי לסרטונים, יש איזה סרטון מאוד מאוד ויראלי ש, של גלובס, אני חושבת?
כן,
של גלובס. ואני זוכרת שהסתכלתי על הסרטון הזה, וראיתי אותך, ואמרתי, וואו, מי זאת האישה הזאת? מה זה הדבר הזה? זה... ואז התחלתי להיכנס לעמוד, ולצפות בכל מיני תקסים, וממש זוכרת עצמי, צופה ובוכה, בוכה מול התקסים האלה. וזהו, כבר החלטנו, אנחנו רוצים שתמר תחתן אותנו. ואז היה איזה טוויסט בעלילה, וההורים קצת פחות היו בעד, וירדנו בסיפור הזה, ובאמת התחתנו בחתונה רפורמית, אבל... שגבר חיתן אותנו, שהוא היה מקסים ואני אוהבת אותו והוא עשה עבודה מדהימה ובאמת הייתה לנו חתונה מאוד מרגשת, אבל זה סיפור שהולך איתי, זאת אומרת אנחנו פמיניסטים ואנחנו רוצים לקדם נשים ויש פה איזשהו מקצוע שיש עליו מונופול גברי ודווקא במקום שכן יכלנו לעשות את השינוי לא עשינו אותו, זה קצת... איך אני... תחושה חמוצה כזאת, יש שם איזו תחושה כזאת שכאילו לא... את יודעת, זה לא, בואי, החתונה הייתה מושלמת וזה, אבל כאילו במקום הזה שכן יכלנו לשנות, לא עשינו את זה. אז זהו, אז רציתי לספר את הסיפור האישי הזה, והנה, אנחנו שנה וחצי אחרי...
הנה, את עושה את התיקון בדרכים אחרות.
אז כן, אז זהו, אז בואי נדבר באמת על הדבר, על האתגר הגדול הזה, שזה באמת מקצוע שהוא בבעלות, במונופול גברי, מוחלט. ואנשים אפילו לא שואלים את עצמם, למה? למה זה יותר הגיוני שגבר יחתן מאשר שאישה תחתן?
תראי, זה בהחלט, כל ההגדרה הזאת של רבה, רפורמית, אישה, זה, כל אחד מהם זה מיתוג והתמודדות אחרת לגמרי, מאוד מאוד מורכבת בחברה הישראלית, ואם באמת נתמקד ביותי, בהי של הרבה, וביותי אישה בתוך זה, אז זה באמת נורא מורכב, כי לא, תמיד אני אומרת, לא ככה מדמיינים את הרב, כן? זה מה קרה לרב, למה הוא ג'ינג'ית ואין לו זקן, כן? מה הסיפור פה? ובאמת יש לנו איזה אימג' מאוד מאוד ברור, של לא רק איך נראים רבנים ואיך נראית חתונה, אלא איך נראה מי שמחזיק את המונופול על היהדות. אני בדיוק אתמול כתבתי פוסט על זה ש8 שנים אני אימא, ופעם ראשונה הגננת כתבה לי, אולי תדליקי, אם אני יכולה להדליק חנוכיה. עכשיו, אם היה אבא רב בגן, זה בכלל לא הייתה שאלה, מי מדליק או לא מדליק. גם שם מאוד ברור לנו שגם סביב חנוכה נמצא תמיד את הגבר הקרוב, גם במקומות, במעוזות הכי חילוניים שיש. וספציפית סביב חתונה, אני חושבת שזה גם באמת בגלל שזה אירוע שהוא לא רק של הזוג, הוא גם של ההורים, הוא גם של המשפחות, ויש בו משהו מאוד מאוד פומבי, אז באמת להרבה זוגות שהם מאוד היו רוצים, זה מאוד מאוד קשה להם, ואני יכולה להגיד שהסטטיסטיקות מאוד נמוכות לצערי. גם בחתונות מחוץ לרבנות, יש אחוזים מאוד מאוד נמוכים של חתונות שנערכות על ידי נשים. למרות שלדעתי יש יותר נשים בתחום הזה, זאת אומרת, בתחום של רבות או מחתנות של חתונות מחוץ לרבנות, אני לא אוהבת הביטוי אלטרנטיבי, כי אנחנו לא אלטרנטיבה לשום דבר, אנחנו הדבר עצמו בעיניי. אז יש יותר נשים, ומאוד מאוד מאוד קשה להצליח בזה. מאוד ספציפית בחתונות. זה מעניין, כי נגיד בר מצוות ובת מצוות, כבר די נפרץ.
באמת?
כבר די, נגיד, בתנועה הרפורמית, אני יכולה להגיד שכן קורה 50-50 על ידי נשים וגברים, חתונות נשאר מעוז שגברים מצליחים בו פי כמה מנשים, וזה מקום כואב, ואני יכולה להגיד שאני חווה את זה הרבה פעמים, הרבה זוגות שלי, גם איתכם, וגם זוגות שכבר התחלתי תהליך איתם, ובאיזשהו שלב ההורים נעמדים על רגליים אחוריות, או זוגות שבעצמם מתקשרים ואומרים, יש לך בסרטון הזה רואים שאני אומרת, אמרו לי, וואי, שמענו עלייך, ועם חברים שעפו עלייך ועל התהליך, אז יש לך להמליץ לנו על מישהו שהוא בדיוק בדיוק כמוך, אבל גבר? שתמיד באמת זה מדהים, הרי לא הם מתקשרים, אמרו לי, בדיוק בדיוק כמוך, אבל לא יודעת, קצת פחות שמן, כן? או לא רוסי, או לא... כאילו, הדבר הזה של הגיטימציה הוא מורכב, אני אגיד שאני גם מבינה אותו.
זה גם מעליב, בואי.
נכון.
זה לא מכבד... לפנות לאישה ולהגיד לה, יש כמוך אבל בגבר.
כן, נכון, נכון.
גם ברמה האנושית.
אני חייבת לציין שאני, כאילו יש לי מקום שמבין את זה. גם אז, אם את זוכרת, הייתה לנו שיחה, ואמרתי אחרי, אני מאוד מבינה, זה בסדר, יש פה תהליכים שלוקח להם זמן, אתם שהילדים שלכם התחתנו, זה כבר יראה אחרת. גם אני מלווה הרבה זוגות שאני לא מחתנת בסוף. בגלל שמחצנו אותם איזה גבר, או חתן, או חבר.
אני לא ביקשתי ממך המלצה לגבר.
נכון, נכון.
אני רק, כן, את יודעת, אני רק מאוד הצטערתי על זה שזה לא קורה בסוף.
תראי, אני באמת חושבת שיש פה שינוי מאוד מאוד גדול. אני באמת חושבת שבסוף הרבה שמגיעים אליי, לאו דווקא כי אני אישה, אלא כי באמת יש את החיבור האישי הזה. יש כאלה שמגיעים בגלל שאני אישה, יש כאלה שמגיעים למרות, והם גומרים לי את זה. ממש כאילו זה מוזר לנו שתהיה שם אישה. אבל שמענו עלייך, אז אנחנו באים, ובסוף זה נראה נורא נורא טבעי. ובאמת, אני חושבת שזה סיזיפיות כזאת של, אני קוראת לזה שבירת חופת הזכוכית. שככל, בגלל זה פתחתי הכשרה עכשיו לעוד נשים בתחום, כי אני חושבת שככל שיהיו שם נשים, אז זה יהיה פחות מוזר, כי זה, כן. זה נורא מוזר שעדיין יש לנו תחום בתוך החיים, שבו לזה שמביאים אישה זה נראה כמו התרסה. נכון, הרבה פעמים זוגות שלי אומרים, שההורים כן. שלהם אומרים, טוב, אבל למה לעשות דווקא? זה נורא מצחיק. נכון. שהמחשבה הזאת של, על מה עשינו דווקא? שהבאנו אישה, זה הדווקא? לא הבאנו אישה, הבאנו אשת מקצוע, שהיא טובה במה שהיא עושה, ואנחנו מחוברים אליה, ו... ובגלל זה אני גם כל כך אוהבת את זה, כי אני מרגישה שבסוף יש לי בעונה, אמרנו 4-5 חתונות בשבוע, כפול 400 איש שרואים בחתונה, 300 איש, זה באמת הרבה מאוד אנשים בשבוע שנחשפים לאופציה הזאת ולאפשרות הזאת, ותמיד עומד טור של אנשים להגיד, יואו, איזה יופי, איך זה הגיוני.
זה קסום כזה.
זה קסום, ופעם השונה בחיים הקשבנו והבנו, וזה כל כך יפה וכל כך הגיוני לראות את זה נאמר על ידי אישה, וגם, אני אגיד אגב, שגם היסטורית, אני צריך להבין שנייה, שבכלל הטקס הזה עבר הרבה מאוד שינויים, הוא לא טקס שהולך איתנו אלפי שנים, זה טקס שהשתנה המון המון פעמים בדרך, והדבר כמעט הכי חדש בו, זה הסיפור הזה של רב מחתן. חייל חתית, אין עניין שרב יחתן. מי שחיתן היסטורית היה החתן, היה האבא של החתן, ובספרד היו מקומות שזה התפקיד של הנשים החכמות של הכפר. הוא הקמת בית, תפקיד של אישה. ודווקא שם, היסטורית, זה היה תפקיד של נשים.
איזה שנים, נגיד, מתי זה היה?
יש לנו כל מיני עדויות האלה, משנים מאוד מאוד מאוחרות, עד גם מה-17 שעדיין נשים ערכו חופות, וטקסי חתונה. את יודעת, חוק הרבנות הראשית הוא דבר מאוד חדש, הוא מ-1953. שאז הוא גן בחוק שרק רב גבר אורתודוקס עם זקן מהרבנות יכול לחתן. זקן זה לא בחוק, אבל זה חלק מהסיפור.
חלק מהתלבושת.
כן, בדיוק. שזאת פוליטיקה של זהויות, זאת לא הלכה. אבל אנחנו כל כך מורבבים בארץ הזאת, בכל מה שקשור ליהדות, שאנחנו בטוחים שגם את אברהם אבינו חיתן רב עם שטריימל מהרבנות.
כן.
אז גם בהקשר הזה, אני לא מרגישה שאני עושה איזה משהו שתוקע את האצבע בעין של היהדות. להפך, מבחינתי זאת החזרת התורה ליושנה. כל התהליכים שאני עושה עם זוגות, זה רגע להגיד, רגע, זה גם שלנו. מותר לנו להרגיש בזה בבית. מותר לנו לעמוד שם בטקס ולהרגיש שהוא מבטא אותנו ואת העולם הערכים שלנו, וגם להרגיש ביהדות שלנו בבית. זה לא, בתפיסה שלי זה לא סותר. זה כן. לא שאם אנחנו לא מתחתנים ברבנות, אז עכשיו עושים טקס אינדיאני.
ואת לא מגיעה מבית דתי, בכלל.
לא, כן,
שזה מוזר. למה? בחורה
שמגיעה... הרבה דברים בסיפור הזה הם מוזרים. אני לא אגיד לזה כותרת כזאת.
זה נורא מפתיע. למה בחורה צעירה, הבנתי שבגיל 16, נכון? נפתח לך העולם הזה של היהדות.
כן.
ואת מחליטה לבחור מסלול קריירה בתור הבאה רפורמית. כאילו, מה? למה?
היי... זה באמת מאוד שאלה טובה, זה באמת היה מין, זה היה לי מאוד ברור, זאת אומרת באמת בגיל שבאתי מית מאוד מאוד חילוני, מאוד ערכי, והיה לנו הרבה מאוד ערכיות, וגם ככה משמעות בתוך הבית שלנו, אבל
יהדות... חגגתם, ונגיד עשיתם קידוש?
לא, כלום, לא, ברמה שהאחים שלי לא עברו בר מצווה, וכאילו סדר פסח היינו עושים כזה בהגדה הקיבוצית, כאילו ממש ממש ממש
אוקיי.
מנותקים.
את מקיבוץ?
לא, אבל אמא החורגת שלי, כאילו כזה,
אוקיי.
אני באה בכלל משפחה מורכבת, עזבי, לא להיכנס לזה, אבל לא, ממש בית, בטח לא קידוש, זאת אומרת, ממש ממש, ממש ממש לא היה בתוך עולם הערכים שלנו, הסט כלים שאני קיבלתי, וכשהייתי בת 16, אז נסעתי למשלחת בחול, וכמו הרבה מאוד מישראלים, פגשתי את היהדות דווקא בחול, וזה היה מין חוויה כזאת, היו בה שני דברים, היה בה, וואו, מה זה דבר הזה? זה מעניין אותי, זה מרתק אותי, אני לא מבינה בזה, וגם איזה מין, אוטומט של התנגדות, שעליו גדלתי, מה זה, אתם לא תגידו לי מה לעשות, ומה זה השטויות, כאילו היה שם מין שני קולות כאלה, אבל משהו בי מאוד התרגש מזה.
וזה היה רפורמי? זאת אומרת,
כן.
הרבה מהיהדות בחול היא רפורמית, נכון?
תראי, רוב יהדות העולם היא לא אורתודוקסית. הזרם הכי גדול ביהדות העולם הוא רפורמי, ורוב יהודי העולם הם אינם אורתודוקסים. בכלל יהדות העולם, יהדות ישראל, מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אני חושבת שאחד הסיבות שאנשים פתאום פוגשים את היהדות שלהם בחול, ישראלים דווקא כאילו, וואי, כאילו, יש לזה גם פנים כאלו.
כן.
זאת אומרת, הסקאלה היא לא רק איזו סקאלה כזאתי, טוב, הנה רואים אותי פה, כזאת אנכית כזאת, שככל שאתה יותר שמרן, אז אתה כאילו יותר צודק או יותר יהודי, אלא יש איזו סקאלה כזאת, אופקית.
כן.
יש כל מיני דרכים להיות יהודיה ויהודי, יש כל מיני דרכים לפגוש את זה, אין אף אחד שיותר נכון מהשני, ובאמת, אני מצאתי בדבר הזה במסורתיות, בטקסיות, בהבדלה בין קודש לחול, זאת אומרת, הרבה משמעות, וזה מאוד משך אותי, ונכנסתי, חזרתי לארץ וחיפשתי איפה ללמוד, ונכנסתי במקרה, לתנועת נוער קונסרבטיבית, שזה גם שוויונית, ולבית כנסת שם, שוב, בהתחלה בהרבה הסתר מהמשפחה שלי.
כן, ממש... התביישת?
זה היה באמת נורא מוזר איפה שגדלתי. אז הייתי אומרת לאמא שלי שאני הולכת לחברה, ושמה בתיק חצאית, והולכת לבית כנסת.
לא יאמן.
כן. ואז...
בדיוק ההפך ממה שאני עשיתי, לצורך העניין. אני, אבא שלי ממש אסר עליי ללכת עם בגדים מסוימים, ואני ממש הכבאתי בגדים אחרים בתיק, והחלפתי.
כן, אז יש ממש סיפורים כאלה, ו... אז אותו דבר, וגם הייתי אומרת לחברים שלי, תבואו לאסוף אותי למסיבה מהצד השני של הכביש, והם לא היו יודעים מאיפה באתי, כי זה היה מין איזה עולם שאני גיליתי וריגש אותי, אבל ידעתי מה הדעות עליו. עד היום אני יודעת מה הדעות עליו, גם מהסובבים שלי. ובאמת, גם לא היה לי כל כך דרך להסביר שאני לא חוזרת בתשובה, שזה לא מה שאתם מכירים, שזה איזשהו עולם רוחני, רגשי, מסורתי, שנותן לי משמעות שאני מאוד אוהבת. ואני חושבת שבערך אז גם החלטתי שאני רוצה להיות רבה. זה היה מאוד מוזר, כי באמת לא הכרתי אף אחד סביבי, זה בכלל לא היה מושג חי.
אנשים טועים להגיד רבנית בכלל, הם לא יודעים בכלל מה זה רבה.
זה מקום טוב להגיד את ההבדל. רבנית, שקוראים לנו רבנית.
רבנית זה אשתו של הרב.
נכון, ואנחנו הרבות, זה לא רבנית. אריאל הוא הרבנית, רבנית מצטיינת, אריאל זה האיש שלי, והוא רבנית טובה. טוב. כן, אני חושבת שאז זה מאוד, אז גם לבי הרצון, זאת אומרת, להוביל את זה, ולהגיד, וואו, יש פה איזה מין תחום כזה, שאני גם יכולה להכניס השירה שאני מאוד אוהבת, וגם ללמד, וגם להביא רוח, וגם להביא שינוי, וזה שאני אישה, חושבת שרק כמה שנים אחרי, הבנתי גם כמה זה מהפכני. זאת אומרת שרק
לא
אז...
לא הבנת את זה באותו רגע.
לא, לא הבנתי, זה היה, זאת הייתה היהדות, כן, כזה. זאת הייתה היהדות, הייתה מאוד יפה בעיניי. זה היה מאוד מעניין, כאילו הרגשתי שזה מין מקום שאנחנו צריכים בעולמנו. וכמה שנים אחרי, עם כל מיני חוויות וכל מיני מפגשים, פתאום קלטתי שאני איזה אנדרדוג בזה.
ניסית להכניס את המשפחה שלך לזה, או שממש ידעת שזה לא בשבילהם, ועשית את שלך בשקט.
כן, זה אף פעם לא היה, גם, כאילו גם עד היום, נגיד אנחנו, המשפחה הגרעינית שלנו שומרת כשרות, אבל אנחנו נאכל אצל אחים שלנו שהם לא שומרים, וגם בתוך הארוחה עצמה יהיה אוכל לא כשר, ואנחנו נדע מה אנחנו אוכלים ומה לא. זאת אומרת, אני חושבת שזה גם היה הפחד שלהם בהתחלה, שהנה עוד שנייה אני משנה את המטבח, ועוד שנייה,
וזה לא היה... וכופה להם את היהדות שלה.
זה באמת תמיד היה מאוד פרטי. זה באמת היה תמיד תהליך שאני עברתי, וחוויה שאני עברתי, ואיזה גילוי שהיה לי מאוד, עד היום, קשה לי להסביר אותו, ולהגיד מה הוא הביא לתוך החיים שלי בדיוק, ואני חושבת שההבנה הייתה, באיזה רגע כזה, שישבתי באיזה תפילה, בכנס אורתודוקסי, וגם באיזה יישוב חילוני, גם הלכתי ביום, היינו בארוחת משפחתית, זה חברים של ההורים שלי, והלכתי שם ככה לאיזה, ביום שישי, היה לי חשוב ללכת לבית כנסת, וזה היה בכנס אורתודוקסי, כי כל בתי הכנסת ביישובים החילוניים הם תמיד אורתודוקסים, כי שזה די מדהים. כן. היהדות שאנחנו מכירים, היהדות שאנחנו...
הבייסיק זה אורתודוקסי.
כן.
כן.
וזה שזה באמת מדהים בעיניי שלעצמו בתוך עולמנו. זהו, אני זוכרת שנכנסתי, והם היו כזה תשעה חבר'ה, ועשו לי שלום, ועליתי למעלה לעזרת נשים, שזה גם היה קונספט חדש. ואז הם אמרו, יו, מה נעשה? אנחנו רק תשעה אנשים, ומתי יבוא עוד מישהו? אמרתי, יו, הם לא סופרים אותי. אני ממש לא נחשבת כאיש אפילו, כאישה, אני פתאום הבנתי, נכנסתי בדלת, והחזבתי אותם, שזה היה מנבך, נכנסה אישה, למרות שכבר אז הייתי, וכבר חזנית, הייתי מאוד, אני חושבת ששמה, בעזרת אנשים, אמרתי, אני צריכה להיות רבה. לא יכול להיות זה הפנים היחידות שיש ליהדות, ולא יכול להיות שבשם היהדות שאני מאוד אוהבת, ויש לה הרבה מה לתת בעיניי לעולמנו, מגיעה עם סל אוטומטית של שוביניזם, ושל הומופוביה, ושל גזענות לא פעם, ואיזה מין מקום של למה? למה זה צריך לסתור? זהו, זה היה גיל 18, אמרתי, אני רבה.
מדהים.
כן.
זה תפס,
הצליח, סך הכל.
זה סוג של הערה, כן, קודם כל זה הצליח, וזה סוג של הערה. דיברת קודם על אריאל. איך זה עובד? זאת אומרת, היה לך פשוט למצוא בן זוג? את יודעת, זה מקצוע גברי, כביכול, את יודעת, או מהפכני, יש פה גם את האלמנט הגברי, וגם יש פה את האלמנט המהפכני. קיצור, מעבר לזה שהג'ינג'ית, את כאילו, כן.
זה ככה.
את יודעת.
כן, כן. זה מאוד העסיק אותי בשלב החיפוש, כזה התחושה של איך אני אמצא, זאת אומרת, איך אני אמצא מישהו לא דתי, אבל לא חילוני, ושיקבל את הדבר הזה, ושגם ככה יאכיל את כל החבילה הזאת, שהיא אני.
שאוהב אותה.
כן, ושאוהב אותה, ותמיד מספרים לנו אנשים החזקות, שזה גם לא פשוט למצוא, וכל הסיפורים האלה, שגם תמיד היו לי מנערות, ואז שבאמת בחרתי את המקצוע הזה, ואת הכיוון הזה, אז עוד יותר. וזה מדהים, כי אריאל, שבא מ... הוא כאילו מין גדל חצי בישיבה, עד איזה גיל, כיתה ח' ההורים שלו הם שניהם אחד דתי, אחד חילוני, ו... אז הוא גודל בישיב, בגרושים, אז הוא גודל בישיבה עד כיתה ט', ואז עבר לבית ספר חילוני, וגם הוא תמיד היה במלא בלבלות אל מול הזהות שלו, ומן העבר השני חיפש כל השני מישהי שהיא לא זה ולא זה, ואיך הוא ימצא, ואז שנפגשנו, כאילו נפגשנו על בסיס זה, על בסיס זה שאמרו לנו, הנה שניכם יושבים על הכמעט הזה, וזה היה מאוד, זה היה הערה מאוד גדולה לשנינו. הוא אמר, יו, איך לא חיפשתי רפורמית? כאילו, איך זה הגיוני? באמת, גם במקרה, או שלא במקרה, הוא מת על זה. זאת אומרת, הוא מבחינתו, אפילו הבוקר הוא התקשר לי, איך את בסדר לקראת הפודקאסט? אני, הלב שלי דופק, אני מתרגש אותו, אני ממש בסדר. הוא כאילו נורא אוהב את העליות הרבצן הזאת, רבצמן, אני קוראת לו. זה שבא ומסדר ומדפיס לי את הדפים, וכזה עומד בה, לא להגיד לי בצילי, אבל אנחנו מאוד שונים בדבר הזה, והוא מאוד מאוד מתרגש.
הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך להיות בפרונט, בדיוק. הוא לא צריך... הוא, את יודעת, משהו שאוהד אמר לי ממש בתחילת הקשר, והוא לא שוכח את זה. זאת אומרת, זה באמת ערך שהולך איתנו, זה שמה שחשוב לו זה שאני אהיה מאושרת. הוא מבחינתו זוגיות... כן, מבחינתו זוגיות, זה... שכל אחד מבני הזוג יכול להתפתח לכיוונים שלו. זה לא אחד בא לחשבון של השני, או משהו כזה.
לגמרי. שזה מאוד מורכב, מאוד מורכב, כי אנחנו כן כל הזמן קשורים, בטח עם ילדים קטנים, אנחנו כל הזמן קשורים אחד בשני, וכל, אמרנו קודם, אני מחתנת 3-4 חתונות בשבוע, ושאר הזמן, רוב העבודה שלי היא בערבים, או בשישי בבוקר. נכון. או סדנאות, או הרצאות, או חתונות, כולם בזמן הפנוי של אנשים אחרים. יש תקופות שאני לא נמצאת בבית. ואני עם 3 ילדים מאוד קטנים.
בני כמה ילדים שלך?
עכשיו 8, 4.5 ושנה. שנה וחצי כבר. הם קטנים.
מאוד.
ואני 10 שנים בתוך זה, בתוך הריונות, בתוך... וזה בלי שום ספק קשור לרצון של אריאל, האמונה בדבר הזה. גם אני מאוד, אריאל במקביל עושה דוקטורט, זה לא שהוא עובד גם מאוד קשה ומפתח בעצמו עסק עצמאי בפני עצמו, אבל זה באמת כל הזמן תנועה כזאת של גם מאוד לרצות שהשני יצליח, גם לאזן, וגם להבין שכן, בחירה אחת עולה על בחירה שנייה. זה חלק ממחיר לצערנו שיש היום בתוך זוגיות, שזלדה כותבת שלומי קשור בשלומך, כן. ומצד שני שזה רצון להפריד את זה, ולראות רגע את שלומך בפני עצמו, ומצד שני הרבה פעמים זאת המציאות.
אבל בכלל יש פה מחיר מאוד גדול, בתור, עכשיו יש כמה מחירים. קודם כל זה המחיר הזה של, אני באה ועושה משהו שהוא מהפכני, אני עושה משהו שהוא לא, שהוא יוצא דופן, שהוא מאוד מאוד אחר, שהוא מאוד נדיר, אני מאוד מזדהה עם זה, אוקיי? אני חושבת שככל שהעולם מתקדם, אז גם זה מאוד לגיטימי לעשות דברים שונים, ולמתוח גבולות ולשבור תקרות זכוכית, אבל כן, יש פה משהו ש... אז זה גם את האתגר הזה, מצד שני, גם העבודה עצמה היא מאתגרת, זאת אומרת, את אוהבת אותה, אבל זה עבודה בערבים. וזה כל הזמן לצאת מאזור הנוחות, כל הזמן לצאת מאוד, נכון? כאילו,
תראי, זה מצחיק, באופן העמוק, זה אזור הנוחות שלי. כן, אמרתי, נכון, מיקרופון עושה לי להרגיש בנוח, כאילו, אז גם במה אזור הנוחות שלי, וגם העבודה עם זוגות אזור הנוחות שלי, אני מרגיש שיום יום, אני אומרת, יו, איך יש לי את העבודה הכי טובה בעולם, שהכי מתאימה לי? אז בהקשר הזה, נכון, אין ספק שהייתי מעדיפה, שזה לא יהיה בערבים וימי שישי, זאת אומרת, יש שם משהו מאוד טוב, אני בהקשר הזה.
אם בעונת החתונות...
וגם נגיד בגדים, אתה יודע, זה קשה להתלבש לחתונות כל ארבעה ימים בערבים בשבוע.
אני מתארת לעצמי.
איזה מעניינים.
אם היה לך זקן,
נכון?
וחליפה, זה היית פשוט לובשת את אותו דבר כל יום.
ממש. שבאמת, זה במקומות הקטנים, אבל... וגם המקום המהפכני, בעומק אני... כאילו, אני לא אדם של מאבקים, כאילו, יש בי איזה מקום של, שהבסיס שלו הוא שלום. אז הרבה פעמים זה לא פשוט לי, אבל מצד שני, אני נורא נורא שמחה להיות הדבר הזה. זאת אומרת, המחשבה מרגשת שעצם היותי, רק ששואלים, שהנהג מונית שואל אותי במה אני עובדת, ואם יש לי כוח להתווכח איתו, אם אין לי, אני אומרת מורה, ואם לא, אז אני אומרת, יש שם משהו שכל הזמן עושה מין תיקון עולם בקטנה וגם בגדולה, שאני מאוד שמחה מזה. אבל כן, זה, וגם נגיד, אמרת קודם, הדבר הזה שכבר נהיה יותר לגיטימי, אז לי יש גם מורכבות מהצד השני, כי אני מחזיקה פה שני צדדים של מסורת וחידוש. היה לי שבוע שעבר רגע כזה, שיש לי סדנאות, אמהות בנות כזה של בת מצווה. מין סדנאות כאלה שאני עוברת איתם.
בכלל יש לך כל מיני סדנאות, את לא רק בחתונות.
נכון.
זאת אומרת, יש לך גם, לא רק באירועים, יש גם מעבר, יש כל מיני תוכן.
נכון. אני בגדול, הסיפור שלי זה להכניס משמעות ברגעי חיים. המשפט שאני הכי אוהבת שהולך איתי זה, הצרות מגיעות מעצמם, את השמחות צריך לארגן.
יפה.
זה משפט פולני מאוד מוצלח. אני מאמינה שאנחנו באמת חיים על איזו רכבת מטורפת, שהרבה פעמים עוצרת שקורה משהו רע. ואני מאמינה ברגע לעצור אותה ולחגוג ולהכניס משמעות, ולא לחגוג רק דרך להרים כוסית ולאכול משהו, שזה ככה אנחנו חוגגות בדרך כלל. אז אני מנסה לייצר את זה בכל מיני רגעים, מי באמת מעגל החיים, דרך סתם באמת סדנאות לזוגות שאני עושה, וסופאשים שאני מארגנת, ובאמת, זה באמת ככה, גם שם זה להמציא הרבה דברים מאפס כזה, it's not like anything, קצת קשה להסביר מה זה. ואז באמת אחד מהדברים שאני עושה זה סדנאות, הרבה שנים כבר, סדנאות לאמהות ובנות מצווה. איך מכניסים, תודעת, מעבר לבת מצווש, שם אחלה נקודת זמן, נקודת, אני אוהבת לקרוא לזה נקודות תצפית, בטיול של רגע עוצרים ומרואים את העיניים ומתפעלים מהנוף.
כן, אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, אז אם יש איזה אירוע כזה, שנותן לנו את הסיבה אולי.
נכון, את השלט והמפה ומשקפת, שגורם לך רגע, את יודעת, הרבה פעמים את הולכת, סוכה בטיול, סוכה באבן הקטנה, וחם לי, ומתי עוצרים, ואז מגיעה לנקודת התצפית, זאת אומרת, בוא נה, איך הגעתי לכאן? עכשיו אני כבר 20 דקות על הקו נוף הזה, אבל לא הרמתי את העיניים.
כן.
ובעיניי זה הרגע כזה להרים את העיניים, אז קיצור, אז ככה התחלתי לומר ש... אז יש לי סדנאות כאלה, וזה אימא פנתה עליי, את יודעת, מיישוב אני לא אסגיר, אבל מיישוב חילוני גדול במרכז, שהיא רוצה להביא את הסדנה, שהיא שמעה עליה, וסיפרתי לה, ושלחתי לה פרטים, ואז אחרי יומיים היא מתקשרת אליי, ואומרת לי, תקשיבי, אני לא מצליחה לשכנע את האימהות, הן חושבות שזה הדתה, הן לא מוכנות להביא רבה, חתם עם כל מה שקורה עכשיו בישראל, זה ממש לא שיח שהן רוצות להביא לבנות, שבטאת, אני כמעט תולשת השערות, כי אני אומרת, אני, מה שקורה עכשיו בישראל, אני בדיוק התגובה לדבר הזה, זה לא, I'm not that kind of rabbi, מה שנקרא, זה לא מה שהם חושבות, אבל זה אני חווה המון, את הצד השני, זאת אומרת, מין הצד העליות, שוב, רבה, רפורמית, אישה, אז יש מקומות שזה שאני אישה, זה היום ונורא, ויש מקומות שזה שאני רפורמית, זה היום ונורא, ויעדיפו להביא אישה חילונית שמתעסקת בעולם היהודי, את יודעת כמה פאנלים הזמינו אותי והתקשרו לבטל, כי הרב האורתודוקסי לא מוכן לשבת איתי, או הרב קם באמצע שאני, זאת אומרת, יש משהו, זו דומיניזציה מטורפת לתנועה שאני חלק ממנה, ויש מקומות שזה שאני רבה, ומדברת על עולם יהודי, ובאמת זאת תנועה שאני כל הזמן נעה ביניה, וגם באמת נפגעת ממנה הרבה, כי ברור לי שכשאני אבוא לסדנה הזאת, הם יעופו, לא כי אני כזאת נהדרת, גם אני אחלה, אבל גם כי באמת, זה, מה שאני מנסה להביא, באמת מצליח לגעת באנשים, מצליח, כמה פעמים ישבו פה זוגות, אמרו לי, יו, את יודעת, פעם ראשונה בחיים, אנחנו מרגישים, שיש לנו מקום ביהדות הזאת שנולדנו עליה, שיש לנו מה לקחת ממנה, שיש לנו מה להגיד עליה, שאנחנו, שיכולים לקחת מזה השראה, שאנחנו יכולים גם כראוי לאנשים שהם בעלי ובעלות בית, יכולים גם להגיד, זה כן, זה לא, זה לא מקשה אחת שאו לוקחים אותה או לא לוקחים אותה. אני באמת חושבת שבחיים המודרניים, המוטרפים שלנו, החומריים שלנו, יש לתרבות שאנחנו חלק בה מלא מלא מה לתת לנו. מלא אושר ורוח ונקודות עצפית וטקסיות ודברים שאנשים יכולים לעוף עליהם, אבל בגלל הדימוי המוצדק, כן, של, של, איך, של יהדות של בישראל.
כפייה, של כפייה, של נכון, כפייה דתית, כן.
שזה מה שההבדל מחול, כי בגלל שבחול אין כפייה, יש הרבה מאוד דרכים, אז אנשים הרבה יותר בשלום עם זה.
כן.
ואנחנו במלחמה עם זה. ואני מרגישה שאני באיזה מין תפקיד של מצד אחד, להגיד רגע, היהדות היא יפה. מצד שני, להגיד רגע, היא גם... יש לנו גם, זה לא, זה לא גם באתי להחזיר אף אחד בתשובה, וגם יש לי מלא מלא ביקורת על זה.
זה גם התרבות שלנו, את יודעת, זה כמו שליוונים יש את המיתולוגיה היוונית, יש את המיתולוגיה ההודית, נכון? יש כל מיני מיתולוגיות, ולנו יש את התנך ואת התורה, ואת את התרבות ואת המורשת שלנו. אז נכון, אפשר להתעלם מזה, אבל זה...
אגב, היא גם אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו, בכל התחילה במדינת ישראל, אז את חיה בתוך, הנה את חנוכה עכשיו, ויש לך שנה טובה על האוטובוס, ויש לך חופשים מתי שיש חגים יהודים, נכון. וכשאת מתחתנת, וכשנולד לך ילד, אז, עכשיו, בעיניי יש בזה מצד אחד משהו מאוד יפה, שגם אנחנו לא כל כך צריכים להתעסק בזה, כי מישהו אחר מחזיק לנו את השנה טובה על האוטובוס ועל הקוקה קולה, מצד שני, שוב, אני מרגישה שאנחנו פוגשים בזה במופע מאוד מסוים של זה, ואז זה איזה מין חוויה שזה, אוקיי, זה לא לי הדבר הזה, ואז זורקים את התינוק עם המים, ומרגישים ש... ואני מרגישה שככל, כל עוד נעמוד רק על רגל אחת בהקשר הזה, ולא יש, לא יתהיה לנו שם איזה בעלות ואיזה שייכות, ואיזה תחושה שזה גם שלנו, אז כל פעם שיוציאו לנו את הקלף היהודי, ובשמו יהיה אפשר להשתיק נשים, או לעשות כל מיני דברים, אז אנחנו נגיד, אוקיי, נכון, כי אנחנו לא... הנה, צריך למצוא את הגבר במשרד שידליק נרות, כי מה אנחנו מבינים בזה?
זה טוב, עכשיו זה כבר נהיה יותר ויותר קיצוני, נכון. עם השיח סביב הבחירות, אחרי הבחירות.
נכון, ובגלל זה אני מרגישה ששוב, דווקא מה שאני ושותפיי ושותפותיי, או איך שאומרים את זה בנקבה, מביאות, זה התשובה לזה. זה הגם וגם הזה. וזה באמת גם התהליך שאני מנסה לעשות עם זוגות, ומנסה לעשות עם בנות מצווה, ומנסה לעשות עם אנשים שנולד להם ילד, ואיך מייצרים רגע משמעות בתוך החיים האלה, ורוח,
צר לנו את זה מאוד. אני חושבת שאנשים מתעסקים בעיקר בחיצוניות של חתונה, בעיקר בחיצוניות, את לחתוך לו או לא לחתוך לו, את מי להזמין, מה לעשות, זה, יש משהו שהוא הרבה מעבר לזה,
כן,
גם אנחנו מדברים על מיינדפולנס בחיים שאנחנו מדברים על לעשות דברים עם כוונה, אנחנו מדברים על שנייה להתרכז במה שאנחנו עושים ולא במיליון דברים במקביל, את יודעת, לעשות את הבחירות הנכונות, זה צריך גם להגיע למקומות הכי חשובים בחיים שלנו, שזה הרגעים האלה שהם קוראים פעם אחת.
ממש, ממש, גם את יודעת, בחתונה, זו הסיבה שלשמה נתכנסנו. לא, הטקס, הוא מה שמפריד את זה, מלהיות מסיבה טובה עם אחלה אוכל,
כן,
להיות החתונה של הזוג,
וחמש סמלות.
בדיוק, ובכל כך הרבה חתונות, שזה לא נגיד אירוע שלא השקיעו בו. כן. זוג שר בזה המון מחשבה, וכסף, אנרגיות, בסוף הטקס מחפש את איזה רב שיתקתק את זה, והזוג שם עומד כמו שתי בובות.
אז וי, יש גם כאלה שאת יודעת, מקבלים את הרב בתורשה מאחים גדולים, או משכנים, או שזה הרב של הישוב, בואו שנייה נשב איתו, בואו נדבר איתו, בכלל, אוהד ואני, אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו, שבעלי המקצוע שאנחנו עובדים איתם, זה לא משנה אם זה אינסטלטור, או הרב שמחתן אותנו, זה אנשים שאנחנו מתחברים אליהם, זה אנשים שאנחנו, נעים לנו לדבר איתם, שיש הכבוד הדדי, שיש איזה, שהם רואים אותנו, שאנחנו רואים אותם.
לגמרי.
ואני שמה לב שזה לא תמיד ככה.
נכון.
וזה מדהים שזה קורה באירועים הכי חשובים שלנו.
נכון, ושוב, אני רוצה להוסיף לזה עוד נדבך, כי יכולים להיות גם רבנים מהרבנות נורא נחמדים שיש איתם קשר טוב, זה לא פרסונלי בכלל, אבל אני חושבת שהרגע הזה שהוא התוכן חייב לחזור להיות של הזוג. הרי בסוף, חתונה זה רגע הבחירה הגדול בחיינו עם מי אנחנו מתחתנים. לא נולדנו, לא בחרנו למי להיוולד. גם לא בוחרים למי יוולד לנו, אנחנו חושבים שכן, אבל הם נולדים איזה שלושה ג'ינג'ים משוגעים שהם רוצים, היפותטי. אנחנו כן בוחרים מלחיות, שזה דבר מדהים.
מדהים.
שגם הסבתות שלנו לא בחרו בזה. קרתה מהפכה מטורפת בעולם הזוגי, הרי מאז ומעולם התחתנו, אבל חיתנו משפחות, בגלל כסף, בגלל כלכלה, בגלל שכנות, הייתה שם ילד, ילדה בת 10 וילד בן 13, אז זה התאים. קרתה מהפכה ענקית בעולם זוגי, שאגב קשורה ישירות מהפכה פמיניסטית, שאנחנו יכולים לבחור עם מי לחיות, ולבחור את זה בגיל 30, ולבחור את זה בצורה הדדית.
בגיל 37.
כן, בצורה הדדית, כן. ושוויונית. ואז אנחנו מביאים את כל אלה לחגוג את הבחירה של חיינו, ועושים טקס שאין לנו שום בחירה בו. והוא גם לא מדבר את השפה שלנו, והוא מייצג הרבה פעמים בחירה כלכלית חד צדדית של הגבר באישה המחוסה. כל כך התרגלנו לזה שאנחנו לא רגע עוצרים מהצד, ואומרים, רגע, איך יכול להיות שהסיבה שלשמה נתכנסנו, לחגוג את הבחירה הגדולה בחיינו, אין לנו בחירה בתוכה. וההלכה, או איש הדת שמגיע, הוא זה שמכתיב אותה. ואני באמת, אחת פעם שאני אומרת לזוגות, לי נורא חשוב, שואלים אותי בסוף, זה היה טקס רפורמי? אני אומרת, לא, זה היה טקס של הזוג. הם והזהות שלהם, אלה שמכתיבים את, 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 את הטקס הזה. באמת אני, ממש חשוב לי להפוך אותם, שיבינו, שיבחרו, שלא להנחית עליהם שום דבר מהעולמות שלי, אלא, ואני מרגישה שאנחנו צריכים לעשות את זה בעוד ועוד מקומות. נכון. כי יש לזה באמת פוטנציאל נורא נורא גדול.
לשאול את עצמנו שאלות בכל סיטואציה, איפה זה נכון בשבילי, איפה זה מתאים לצרכים שלי, איפה זה פוגש אותי, איפה אני מתחברת לדבר
כן,
הזה.
כן, כי הצעירה כבר נעשתה, עצרנו והדלקנו נרות חנוכה. נכון? סתם, אנחנו פשוט כרגע בחנוכה הזה. זה, כבר יש איזושהי התכנסות משפחתית, עושינו ארוחת שישי, אז בואו נכניס לבסוף, בנקודות הצפית האלה, שם מתקיימים החיים, לא נכון. במסע אינסופי. ובאמת אנחנו מלא בדור שלנו, הללויה, הולכים להמון התפתחות אישית, ולמיינדפולנס, ולמקומות לחזור פנימה, ואני מגישה שדווקא התרבות שלנו, גם לוח השנה היהודי, וגם לוח החיים היהודי, יש עצירות מובנות, אבל הן באמת, רגע, אני אקח מהדימוי של ברית, נשארנו רק עם העורלה. רק עם הדבר החיצוני שאותו אנחנו מורידים, ואם נחתוך או לא נחתוך, ושכחנו רגע להתעסק עם המהות, עם התוכן, עם ההזדמנות שיש שם, שחומקת לנו.
כן.
ואנחנו מביאים את הרב הקרוב למקום מגורנו, שיגל אותנו מההתמודדות.
ואגב, בטקס, אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, כי אני גם באמת, אנחנו באמת עשינו חתונה רפורמית, והתהליך מאוד מאוד יפה עם עורך הטקס, שאגב הוא לא רב. זה לא חייב להיות רב בכלל.
נכון, כמו שאמרתי.
אז זה היה ממש תהליך של להבין מה אנחנו אומרים אחד לשני, מה הערכים שהולכים להוביל את הזוגיות הזאת, מה אנחנו רוצים להכניס לחיים שלנו, איך אנחנו, מה אנחנו מבטיחים,
לגמרי.
אחד לשנייה בתוך המעמד הזה, אם אני רוצה לשבור את הכוס, אם אני לא רוצה לשבור את הכוס, אם אני רוצה שאמא שלי תשקע אותי, או שהוא ישקע אותי, או שאני, כאילו זה ממש, בכל פעולה כזאת בתוך הטקס יש איזה בחירה, וזה הדהים אותי, כאילו אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו קוראים משהו אחד לשני, או שרק אני קוראת, או שרק הוא מברר, כאילו ממש זה הדהים אותי, שממש אפשר לעשות את זה מיקס אנד מאץ' כזה, אתה יודע.
נכון, כי תראה, כנראה שצלמי מגנטים פגשתם איזה שלושה לפני שהחלטתם, זאת אומרת, וכל כך הרבה, זה באמת רגע של בחירה, ראוי שגם בטקס נבחר, ושוב אני אומרת את זה בעיניי על כל טקסי החיים שלנו, אבל בחירה אפשר לייצר רק מידע.
נכון.
ורק מי, אני יכולה לבחור את זה, רק מי שהבנתי מה האופציות שעומדות בפניי, רק מי שאני מרגישה שיש לי את הזכות לבחור, רק מי שאני מרגישה שלא, מישהו אמר לי, לא, אסור שם לבחור, אסור שם להזיז, אסור שם לשנות, אלא, היי, סליחה, אני, זה שלי, תר לי להזיז ולשנות, ואני מרגישה שזה קצת זה קצת התנועה שאני רוצה ומנסה לעשות.
מרגישה שהקהל שלך זה אנשים יותר מבוגרים? פחות צעירים.
לא, לאו דווקא. הקהל שלי, אני מודה שבשנים האחרונות מאוד התגוון, כאילו פעם באמת מגוון מאוד מאוד שונה של זוגות, לא רק תל אביבים, אלא באמת כל מיני זוגות שבאים מכל מיני מוטיבציות, דווקא יש מאוד צעירים, שגיל החתונות באופן כללי מאוד ירד.
באמת?
כן. הם מלא זוגות, גיל 26-25, מתחתנים.
מעניין.
אבל לא, אני לא, אני מרגישה שיש מודעות הולכת וגדלה לדבר הזה, ורצון לשאול, ורצון לעשות כסים משמעותיים, ורצון להבין, וגם אם הרבה פעמים הם מגיעים לאו דווקא, כאילו, הרבה פעמים יש פערים ביניהם, מישהו מגיע עם מוטיבציה אחת, יש לומר, מישהי מגיע עם מוטיבציה אחת לרוב, השני עם מוטיבציה אחרת, והם מאוד מאוד מתאהבים ברעיון הזה תוך כדי, בסוף זה נגמר, איך לא כולם עושים את זה? כאילו פתאום אנחנו קולטים, איך יכול להיות שזוג מארגן חתונה, ורק מתעסק בצבע מפיות וצ'ייסרים וסדר מנות.
כן.
אז אני חושבת שיש שם איזה, שם איזה משהו שבאמת מצליח לגעת בלבבות של אנשים, במגוון של לבבות.
לגמרי. אני רציתי לדבר איתך על השפה, השפה שלך, אני שמתי לב גם בכתיבה שלך, גם באתר שלך, יש שפה, שממש המצאת אותה.
באמת?
כן.
וואו.
לא שמת לב?
זה פידבק מעניין. לא. למה את מתכוונת?
רגע, אני ממש כתבתי לי פה.
מעניין.
באתר שלך יש כל מיני תיאורים שנראו לי מרעננים, וחשבתי שזה מאוד מאוד קשור למיתוג, כי כדי להעביר איזשהו משהו חדש, את צריכה לייצר איזושהי שפה סביב הדבר הזה, וזה עניין אותי לדבר איתך על זה. אז למשל ראיתי יצירת נקודת תצפית, נכון? יש לך איזה משהו כזה?
נכון.
לחבר שפות, מהפכה בשמחה, כל מיני, מטבעות לשון כאלה שעניינו אותי, ניסיתי להבין מאיפה, האם את המצאת את זה, כי היית צריכה לתאר דברים, או שזה דברים שאולי תרגמת מאנגלית, אולי קיבלת בתורשה מאיזושהי דמות מעוררת השראה?
שאלה מאוד יפה, פעם לא שאלו אותי איתה, אבל אני חושבת שהיא מאוד נוגעת באסנס של הרבה ממה שאני עושה. לא את כל הביטויים האלה, אני המצאתי, נגיד מהפכה ושמחה, זה חברתי סמדר דקנדאים, ואני ככה אימצתי את זה. אני מרגישה, תראי, הרבה ממה שאני עושה, אם הייתי צריכה לתאר אחרת את מה שאני עושה, אז הייתי מתארת את זה באמת במחברת שפות. כי אם דיברנו קודם באמת על המורכבות, שאנשים לא מבינים מה זה רבה, דרך כלל יושבים פה אנשים, ובסיום המפגש הראשון אומרים לי, תראי, לא כל כך הבנו למה אנחנו באים. וזה מה זה מגניב, או זה מה זה כאילו, וואו. ואני חושבת שזה, כי באמת נורא קשה להסביר מה זה. כי כשאנחנו אומרים יהדות, אנחנו מדמיינים משהו מסוים. ואנחנו אומרים רב, אנחנו מדמיינים משהו מסוים. גם כשאנחנו אומרים רפורמי, אנחנו מדמיינים משהו מסוים, שהוא לא הרבה פעמים אני. ואני מנסה, אני חושבת שבאמת, לחבר בין הדברים האלה, שאנשים ירגישו שוואלה זה מדבר גם אליהם, ששוב, שהיהדות הזאת יכולה לדבר עליהם, שהשוויון הזה יכול לדבר עליהם, שהתפיסה הזאת, והרבה פעמים זה מצליח דרך מושגים. אני בכלל אוהבת מטאפורות, אבל מושגים, נגיד המושג הזה שנקודת הצפית, שגם הבאתי קודם הנה, אז הרבה פעמים עולה כאן, ובכלל, למה בכלל צריך להתחתן? הרי תראי, בעולם שלנו, בעולם דתי, טקס הוא דבר טרנספורמטיבי, הוא דבר של שינוי. מדליקים נרות, נכנסת שבת. ילד עושה בר מצווה, וזהו, חייב במצוות. זה לא זרקו לו סוכריות והתחלף לו הכל. זוג עושה טקס חתונה, כי זה מה שמשנה לו, זה מה שמשנה את הסטטוס שלו בעולם, מבחינת היכולת שלו לגור או לא לגור ביחד. ואז מגיע הציבור שלנו, ואומר, לא צריך תקסים. זה לא משנה לי שום דבר במציאות. חיים שלי לפני ואחרי נראו אותו דבר. ובכל זאת, אנחנו רוצים תקסים. יש צורך כזה שממשיך לעלות כל הזמן. ואני מנסה להביא את הלמה. אני מאוד אוהבת למה. אני אוהבת, אוהבת להסביר מאיפה דברים התפתחו, ולמה, ככה זה, זה אף פעם לא תשובה אצלי. והלמה מצליח, אני מרגישה, לבוא בהמשלה ממושגים אחרים. זאת אומרת, ברגע שהצלחתי להמשיל את זה לנקודת הצפית, ולצורך הזה של לייצר משמעות, אז אנשים אומרים, וואלה, נכון. לא חשבנו על זה, ובאמת בגלל זה אנחנו רוצים להתחתן. באמת אנחנו לא מצליחים רק לעצור בשביל לייצר שמחה, אנחנו באיזה מרוץ מטורף.
כן.
אז אני חושבת שזה באמת אף פעם לא חשבתי על זה, שהסיבה שאני אוהבת מאוד להשתמש במושגים, זה כי המושגים הקיימים בעולמות שלי, מסבירים לא את מה שאני רוצה להסביר.
כן.
אם אני אגיד את המילה קדושה, למרות שיש בה יופי, כי לקדש משהו זה לייחד אותו. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מייחדים רגע, אנחנו מייחדים אדם, אבל היא כל כך צבועה בדברים אחרים, המילה קדושה, שעדיף שאני לא אשתמש בה.
כן.
או אשתמש בה רק אחרי שממש הסברתי למה אני מתכוונת. אז אני מרגישה שבאמת חלק מהצורך שלי של למתג את הדבר הזה שנקרא רבה, רפורמית, יהדות, יהדות שוויונית בתוך מדינת ישראל, קשור גם לצורך לייצר שפה אחרת. אני מודה שיכול להיות שגם הייתי בוחרת בשם אחר.
מרבה.
כן.
אני בדיוק רציתי לשאול אותך את זה.
כן, כי אני חושבת שהוא הרבה פעמים גם קצת לרעתי בהקשר הזה, בגלל שהוא כל כך צבוע.
מכניס אותך לתבנית.
מכניס אותי לתבנית, מכניס פחדים ממני, שוב, משני הצדדים, כמו כל הסיפורים שסיפרתי פה עד כה. אז שוב, זה השינוי, כן? אתה בסוף עושה את השינוי בלבל שבו הוא מתקיים. עושה את השינוי.
אין ברירה.
אין ברירה. אבל אני משלמת על זה הרבה מחירים, שיכול להיות שאם הייתי סתם עושה תקסים, סתם מייצרת נקודות תצפית, לא ככה הייתי קוראת לעצמי.
כן.
אז הרבה יותר דלצות היו נפתחות בפניי.
יש משהו נורא נורא חזק בלייצר את השינוי בתוך המערכת.
נכון.
אני חוויתי את זה המון שנים, וזאת הייתה הצדקה שלי, את יודעת, הרבה פעמים להתנהלות שלא אהבתי, או שלא התחברתי אליה, או לכל מיני גבולות שנפרצו, ועדיין לא ידעתי להגיד שזה לא מתאים לי, וזה לא משרת את מה שאני רוצה, אבל ידעתי שהדבר שהכי חשוב לי, זה לייצר את המהפכה בתוך המיינסטרים, בתוך תעשיית האופנה. בשנה האחרונה זה התרופף לי, כאילו, זה הגיע, את יודעת, זה הגיע לאיזה מיצוי, והחלטתי שאני רוצה לחפש דרכים אחרות לעשות את מה שאני עושה, אבל אני מאוד מבינה, כי אני הצלחתי לעשות שינוי מאוד גדול בתוך המקום הזה, דווקא מתוך השנייה לכופף את הראש במקומות, כאילו לבחור את המאבקים.
נכון.
לכופף את הראש פה, אבל להרים את הראש במקום אחר.
אני מאוד מסכימה, בגלל זה אני מאוד שמחה שאני רבה, ואני מאוד, כאילו בסוף, אם הצלחתי לשים את הרגל בדלת, וזה קרה, אז אני רואה את הנס שמתחולל שם כל פעם, ואת העיניים הבורקות, ואת הסימון שנופל, ואת האנשים שבאים אחרי, וואי, איפה אפשר עוד ללמוד מזה? איפה אפשר עוד לפגוש בזה? ברור לי שיש פה משהו שהוא בסוף באמת, שוב, התיקון קורה בלבל שבו הקלקול מתקיים. אבל זה חלק מהכאב שמהפכניות חובות.
כן.
כי הנה, כי מישהי כמוך בסוף לא התחתנה אצלי.
נכון.
ואיזה בס הזה.
לא, זה, כן.
כן. ושוב, אני באמת, כן, אני לא רוצה לפרוט פה מקומות קובעים, זה באמת קורה הרבה. ואני באמת חושבת שבאמת גם מהפכות קורות לאט.
נכון.
ויש פה איזו תנועה שהיא לאט לאט קורית, ואני מספרת את זה שאני זוכרת שגם באיזה רגע כזה של תסכול מאוד גדול מזה, שעוד דלת נסגרה בפניי רק בגלל הכותרת שלי או המגדר שלי, אז אמא של חברה שלי, שהייתה אחת הרופאות משפחה הראשונות בישראל, אמרה לי שמה שכשהיא באה להיות רופאת משפחה בחיפה, אז רוב המטופלים עזבו. כי מה זה רופא אישה? שזה נראה לנו עזוי היום. נכון? ואז זה מאוד מעודד אותי.
נכון.
אני יודעת שיום אחד נסתכל על זה ונגיד, כאילו הבנות שלי יגיד, גם הבנות שלי זה מאוד מאוד ברור היום. לפעמים פעם היינו באיזה משפחה ועשה קידוש האבא, ובת שלי אמרה לה, אמא תראי, גם בנים עושים את זה. כאילו, הן באמת מאוד גדלות לתוך זה, אבל...
מדהים.
זה חלק, כן, זה חלק מלהיות אישה, במקום שמאוד לא נהוג לראות נשים, וזה, אתה יודעת, זה פוגש במקומות הכי קטנים, שהמנהל אירוע אומר לי, טוב, מאמי, איך אני יכול לעזור לך? עכשיו, מאמי, לרב אי פעם, היית מדבר ככה?
נורא.
ממש, זאת אומרת, באמת, ואני, או האמא של הקלה, שיכולה להגיד לי, את הרבה? את נראית בת 12. זאת אומרת, כזה.
כן.
אז זה מקום שנראה לי שכולנו חובות כנשים, כנשות, בטח כנשות מקצוע, בטח כנשות מקצוע שבאות להוביל ולהביא שיח שהוא אחר. זה גם שכרנו הגדול, כאילו המהפכה הגדולה שאת הבאת לתוך עולם, היא מדהימה.
שאת יודעת, הייתי מגיעה פעם לימי צילום, והיו שואלים אותי, איפה את רוצה לשים את הציוד שלך, כאילו אני המאפרת או המעצבת שיער. והיום זה כבר מאוד מאוד ברור, שיש דוגמניות במידות שונות על סטים, זה כבר משהו שהוא מקובל וידוע, ונותנים את הכבוד לכל אחת ואחת באותה מידה, זה הולך ומשתפר, אני לא יכולה להגיד לך שזה גורף, אבל זה הולך ומשתפר.
נכון, אני חושבת שאני מניחה שגם אצלך וגם אצלי, האתגר הזה הוא גם חלק גדול במנוע. ואני באמת מאמינה שגם מהפכה נשית בהקשר הזה יכולה לבוא באמת מאהבה. זאת אומרת, כי יש נשים שגם עושות באמת מהפכות, גם רואים נשים מנומסות לא עושות היסטוריה, כן?
כן,
גם,
סופות חזיות.
כן, לא, וגם אותם אני מאוד מעריכה. כאילו המערכת שלי לא עובדת ככה, אני כל מה שניסיתי להיות ככה, זה עשה לי רע. ואני פשוט מלעשות עוד ועוד ועוד, ועוד חתונה ועוד זוג, ועוד סדנה.
ולא להרים ידיים כשאת מקבלת סירובים. התחלנו מזה שהציינית החתונות בארץ, שחיתנתי עם 500.
אני מרגישה שיש לי הרבה כן, וגם אני כזה מרגישה שדברים, הנה עכשיו סתם הקורס הזה שפתחתי, שגם היה איזה חלום שלא עזתי, היה לי שם הרבה תסמונת המתחזה, מה, אני אכשיר נשים אחרות? מי שמי? מה, אני למדתי בשביל זה 10 שנים. 10 שנים למדתי רבנות, כאילו, בשביל להגיע להיות רבה. עכשיו, לא הסמכתי אף אחת להיות רבה, זה ממש לא התפקיד, מתפקידי. אבל כן הרגשתי שיש לי פה כבר משהו ללמד אחרות, ועוד ועוד פנו אליי שהן רוצות לבוא ללמוד ממני. אז אמרתי, אוקיי, אז אולי אני אפתח קורס.
זה בעצם, את מלמדת להיות עורך הטקס.
כן, אני בעצם לוקחת את התהליך שאני עושה עם זוגות, כי אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שעובד. תמיד, הנה, הוא נכנס לכל לב.
איזושהי מתודה שפיתחת.
בדיוק, ממש, איזושהי מתודה, תורה, אפילו אפשר לומר. ואז בעצם, ואני רוצה להגדיל נשים בתחום. ואני מאמינה, באמת בעולם, שוב, זה גם תפיסה נשית בעיניי, שככל שאנחנו רק מגדילות, ככל שיהיו עוד נשים שעושות את מה שאנחנו עושות, אנחנו רק מגדילות אחת לשנייה. זה לא תחרות. העולם הישן חי בעולם של יש אחד, ויש רק אחת שמצליחה, שבאמת בעולם גברי, אז רק נשים, רק באמת יחידות סגולה נורא נורא הצליחו, ואז היינו, מזה נולד גם הביטוי נשים, נשים שק של נחשים, וזו חוויה שאנחנו כל הזמן, אני לא חושבת שזה לא החוויה הנשית שאני גדלה בה. שאני חושבת שככל שאנחנו נרחיב ונגדיל אחת לשנייה, בטח בתחום הזה שאין בו נשים, אז יהיו בו יותר נשים, אז ינרמל את זה. ועשיתי פה איזה מעשה אמיץ של לקחת את הכל, חשפתי בפניהם הכל.
וואו.
את כל הדפים שלי, את כל השיטות שלי, את כל השפה שלי, את כל הטריקים שלי, הכל. באיזה מין צריך להפיץ את זה, וכל אחת תיקח את זה, אל תהיו תמריות קטנות, קחו את זה ותגדלו לאן שאתם רוצות. להגיד לך שתוך כדי לא היה לי, מה אני עושה? יש מצב שאני חופרת את הבור לעצמי, ועוד מעט לא היו לי זוגות כי הם הלכו רק אליהם, ואני, מה אני עושה? מה, אני מייצרת לי מתחרות? וזה כל הזמן קולות כאלה של זה, לא, זאת האמונה בדרך, וזה נכון. וזה, אז כן, אז היה קורס, הוא היה מדהים, הוא בדיוק נגמר שבוע שעבר, וכבר הקורס השני כמעט מלא.
וואו.
משהו, כן, זה מאוד, זה
משהו עובד שם.
כן, ממש, וזה... זה מאוד מרגש אותי, ואני לא יכולה להגיד לך, בכל דבר שאני עושה, יש כל הזמן קולות. גם כן, כשזוג מתקשית, עכשיו התחיל איתי זוג תהליך, ובאמת הפסיקו, כי ההורים לא מוכנים שזאת תהיה אישה. והפסיקו תהליך, ועברו לקולגה גבר, שאני באמת חושבת שאני עושה עבודה יותר טובה ממנו ספציפית. וזה מאוד מבאס, מאוד מבאס, מאוד מוריד אותי, מאוד, אני לא יכולה להגיד שזה
כן,
עובר לידי.
כן, זה מוריד אותך ברגעים האלה, ממש. כן.
לא ממש, מה את אומרת? כאילו אני לא מתפרקת מזה, אני מתפרקת לדברים אחרים, אני מספיק מתפרקת, אבל אני, כן, יש לי איזה מין, אני מתייאשת מזה כזה, ואני אומרת, אוף, ואיזה בסה, ואיזה, כאילו, איך יכול להיות? וזה הורים שחינכו, זה ספציפית ההורים האלה, גם שניהם, כאילו, אנשים מאוד ליברליים ונאורים. איך יכול להיות שהם עדיין אומרים, לא לאישה, רק היא אישה? אז זה לא פשוט לי. אני, שוב, וגם, את יודעת, וגם המקומות האלה שאני מרגישה שאני כל הזמן צריכה להרוויח את ה... כאילו להיות ממש ממש טובה. להרוויח את הפרצופים ה... מה זה? מה עומדת כאן?
כן. את אף פעם לא באה עם תחושה של I got this.
I got this פנימי. כאילו זה אני מודה שיש לי משהו מילדות, זה משהו שההורים שלי נתנו לי. כאילו יש לי איזה, האומץ הזה לעשות את הדבר הזה, להחליט שזה מה שאני עושה, כל הזמן לקפוץ למים, לכל מיני מים עמוקים, יש לי גאטס פנימי, ממש זה אני ממש יכולה, אבל כן, תמיד, לא משנה לאיפה אני נכנסת, לא משנה באיזה הקשר, פרצופים בהתחלה יהיו, מה זה הדבר הזה? הנה, הערב יש לי מעגל לקלה, שאני מגיעה לכל אנשים של המשפחה שלה, לעשות לה מעגל קלות. גם, אני צריכה לעשות מלא דיסקליימרים בהתחלה. זה לא מסיבת רווקות, זה לא, זה, אני לא חשפנית, אני גם לא באתי לעשות הפרשת חלה, כאילו, זה לא יושב על אף משבצת, שאתם יכולים להגיד, זה כזה. אז זה גם מאוד מגניב, וזה גם מאוד מאוד מאתגר, וגם ברור לי שמיליון דלתות נסגרות בגלל זה, או לא נפתחות מלכתחילה בגלל זה. ועדיין, יש עבודה.
זהו, כאילו, אני אומרת, יש עבודה, ויש המון נקודות אור, ויש המון לקוחות, אבל עדיין המקומות האלה...
תראי, זה ממש חלק ביניי מעולם העבודה החדש. הרבה עצמאיות, אפרופו גם השיח שאמרת קודם, ואפרופו מיתוג בכלל, זה מאוד קשור ביניי לנושא של הפודקאסט, זה מה זה למתג? זה בדיוק לשיים דברים. זה להגיד, אוקיי, אז דוגמנות היא לא מה שחשבתם, או עצמאות היא לא מה שחשבתם, או אם אני עכשיו, זה יכול ללכת כמעט לכל תחום, ואיך באמת אנחנו אומרות שם מסוים, אבל מתכוונות לדבר אחד, ופותחות דלתות, ועושות משהו שהוא הרבה מעבר לפשוט לעשות עבודה טובה. הלוואי שזה הכל תלוי רק בלעשות עבודה טובה.
נכון.
אני חושבת ששוב, בעולם שלנו, אז היום רוב האנשים שמגיעים אליי, מגיעים אליי פשוט מפה לאוזן, ומהמלצות, ומי, הנה, השבוע ישב פה זוג, שהוא היה מאוד כנה הבחור, אומר לי, תראי, אני לא בקטע. אני לא כך מבין למה אני כאן, אני ממש לא מעוניין שאישה תחתן אותי, אין לי שום עניין ביהדות, בטח אני לא רוצה תהליך, כאילו, אני באמת לא בקטע, כך הוא פתח.
וואו. אמר
לי, אבל מאוד המליצו לנו, אז בסדר, אז אני פה. הוא סיים את המפגש, באמת במקום מאוד אחר.
מדהים.
בונה. עשי, בונה, אני מבין. אז, אבל צריך שם, צריך לפגוש.
כן.
אני מנסה לפגוש כמה שיותר, כדי שיבינו.
אז בעצם התהליך של המחירה שלך, זה באמת, זה לא כזה מסובך לך, כי אנשים בכל מקרה כבר מגיעים אלייך. איך זה נגיד היה לך פעם, למכור את עצמך, לפני שהיה לך את כל את כל המפה לאוזן הזה, ואת כל התעודות לזה שאת מצוינת.
לא היה קל, זאת אומרת, יש ככה הרבה מאוד זמן בכלל לקרוא לזה עסק, להעיז לעשות אתר, כי הרגשתי מה לרוח ולעסק. יש את רוח, אני לא ספקית בחתונה. אז הרבה זמן להעיז, to own it, ולהגיד, כן, זה העסק שלי, והוא גם צריך להיות כלכלי, ואני גם מעיזה שהוא יהיה כלכלי, וגם אני צריכה לפרסם את עצמי ולשווק את עצמי. אני... לשמחתי קל לי לכתוב, אז נגיד פייסבוק מאוד מהר, כאילו זה כלי שהיה לי נוח, נגיד באינסטגרם אני עד היום לא פשוט לי מה שקורה שם, ולא מרגישה שאני מצליחה למקסם אותו כמו שיכולתי, ואני גם...
שחררת.
כן, אני עושה מה שאני יכולה, ואני, לא, זה יוצר לעצמי פומו אינסופי שאני עושה לי לא טוב. וכן, זאת אומרת, פתעת בהתחלה, הנה עכשיו בקורס הזה אמרתי, תראו, לאט לאט אז מתחילים אפילו בהתנדבות. או יש פה באמת, זה עבודה סיזיפית.
את התחלת בהתנדבות בטח.
כן, התחלתי בהתנדבות.
כמה זמן לקח עד שהתחלת לגבות כסף ולהתפרנס?
הזוגות הראשונים היו משלמים לי כזה, כי הם רצו. להעיז, להגיד, התהליך הוא ככה וככה, והוא עולה ככה וככה, אני חושבת שכמעט 4 שנים. וזה...
אז ועבדת במשהו אחר במקביל?
כן, תמיד עבדתי במלא עבודות, ותמיד הייתי כזה, כן, אני עושה כל מיני דברים, וזה אמרתי, מה, גם אתה יודעת, התפיסה הזאת, שאני כל כך נהנית מזה, מה, אני אשלם על זה כסף, כן, כמו שגם רונית אומרת.
או זה בא לי כל כך בקלות, אני כל כך, זה לא קשה.
מה, זה גם מה, זוג לוקח אותי, אני כאילו אגיד לו, וואו. עד היום אגב, כל זוג שמתקשר, אני כזה, באמת, זה עדיין מפתיע אותי. למרות שאת יודעת, יש לי באמת היום פי 3 פניות, מה שאני יכולה לתת מענה בכלל. וזה, אז כן, לאט, 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 לאט. גם, ואני מרגישה זה כל הזמן, כי עכשיו יש לי את הסדנאות של הזמן זוגי. שהם גם, אין לזה, זה לא כמו, זה לא טיפול זוגי. וזה מין סדנאות כאלה שהרעיון שלנו זה להכניס תוכן לזוגיות, תוכן משמעותי. לבוא, אני עושה כל מיני דברים, אני גם סוגרת נגיד מסעדות, והזוג בא לדייט, ויש בדייט הזה גם תוכן. יש להם איזו הרצאה, אני עושה איזו הרצאה קצרה בהתחלה, ואז כל זוג מקבל לשולחן שלו תוכן זוגי כזה, שזה גם מפנה, כי יש אוכל טוב, יצאנו לדייט, ויש בו פתאום הזדמנות להיפגש אחד בשנייה אחרת, מהלופים הרגילים שאנחנו רגילים להיפגש בהם.
וזה קורה הרבה? יש הרבה לקוחות לדבר הזה?
כן, הנה, ואת רואה? בדיוק, זאת דוגמה, הנה, אנחנו בדיוק...
מעניין, מעניין. לא, תראי, אני...
כי באמת זה נורא מוזר, מה, אבל מה זה? ולמה שזה, ונגיד, למה שגברים יבואו לזה?
תראי, אני דווקא גדלתי בבית ש... אמא שלי תמיד הכניסה תוכן, תמיד, okay. למרות שלא תמיד היו בעד, המשפחה לא תמיד נתנה לה את המקום, ואנחנו כן, אנחנו הילדים שלה כן, היא חד הורית, ואנחנו 4 ילדים,
wow.
והיא תמיד הצליחה איכשהו להכניס תוכן, ולהביא לנו שיעור, היא מאוד מחוברת ליהדות, ויהדות מתקדמת, וכן. היא עשתה במשך כמה שנים 929 אצלה בבית, שלמי שלא יודעת מהמאזינות, זה בעצם פרויקט שמנסה גם להנגיש את התנ"ך, את התורה, את התנ"ך.
לא, את כל התנ"ך.
כל התנ"ך.
זה הפרקים שיש בכל התנ"ך, והם עושים את זה נפלא, יש להם מגוון מאוד גדול, ושם אגב יש גם הרבה קולות לזרמים ביהדות.
כן. אגב, יש לנו איזה טקס בשישי, לפני הקידוש, אנחנו רוקדים, שמים מוזיקה, והיא לא מוותרת, היא לא מוותרת על זה, זה נקרא להעלות תדר, והיא לא מוותרת על זה, מישהו בוחר איזשהו שיר, ואנחנו כולנו רוקדים, אז יש כאלה שפחות בא להם, יש כאלה שיותר, אבל זה מדבק, וזה נותן אווירה מאוד מאוד נעימה, את יודעת, זה בדברים הקטנים האלה, שאפשר להכניס לתוך החיים, אז אני אומרת, אני מאוד מבינה את המקום הזה, של להכניס משמעות, מעבר לסתם להיפגש ולאכול, כמו שאנחנו רגילים לעשות בחגים, או במפגשים, או בדייטים, בכל דבר, אז אנחנו יוצאים, שותים דרינק, זה המפגש.
שכאילו מחפשים אותה הרבה פעמים, במקומות חיצוניים, שזה טוב גם, שיש סדנאות ויש רטריטים, ואני מאוד בעד, ואני חושבת שיש גם הרבה מאוד מקומות קלים של היום יום, שנגיד אחת הסדנאות שיש לי, זה בדיוק זה, על יצירת טקסי שישי משפחתי. שזוגות באים ובונים את הטקס שישי המשפחתי שלהם. את הדבר הזה שיום אחד הילדים שלהם יגידו כמו ראי סגל, אצלי בבית היה נהוג שעושים ככה וככה. כן. יש, אז אני, רגע, התחלת להגיד למה זה עדיין מוזר לך שאנשים באים לזמן
לא,
זוגי.
לא, אני פשוט, אני חושבת שזה מוצר שיותר מורכב למכור אותו.
נכון.
זה הכל.
אבל, זה שזה זה, חשוב. אבל זה החוט השני המחבר. זה מוצרים שקשה למכור אותם. וקשה להגיד, it's like. וקשה להביא אותם, וכשהתחלתי זה היה סזיפי, והיום באמת גם זה הצליח לקרות. יש לי משהו שכנראה נמשך לה, גם למקומות האלה שהם אחרים.
אז איך בעצם את מחלקת סתם, יש לך איזה תוכנית כזאת, אני סתם סקרנית, יש לך פשוט מלא מוצרים, אוקיי? יש לך את העריכת כסים של חתונות, יש בת מצוות, בר מצוות, בריתות.
כן, יש טקסי, אני לא חותכת. טקסי. אני עושה ברית מילים, אני עושה. אני עושה להרבה זוגות של טקסים כזה של קבלת הילד לעולם, או ילדה okay. לעולם.
ואז בנוסף יש לך את הקורס מנחות טקסים. כאילו יש לך המון המון מוצרים.
ראות שעובדת איתי, עובדת איתי תמיד אומרת, בוא נעשה תוכנית חומש, בוא נעשה תוכנית שנתית. אומרת לה, אני לא יכולה לעבוד ככה, אני לא... יש בבטן, עולה פתאום, אוקיי, עכשיו ולנטיין, בוא נעשה זמן זוגי, ואז פונה זוג, והיום אני באמת הרבה מהעבודה שלי מפניות של אנשים, זאת אומרת, אנשים כבר פונים אליי, ואז זה קורה, ואז, זאת אומרת, יש בי איזה משהו שמצד אחד, אוקיי, דברים כזה, פתאום זה עולה, ואז אני אומרת, אוקיי, עכשיו נשקיע בזה.
כן.
לא מאוד חכם, יכולתי להיות הרבה, לא, באמת, הרבה יותר יעילה, הרבה יותר מסודרת בעניינים האלה, אני למדתי עם הזמן, אפרופו האינסטגרם וזה, בסוף עצמאות היא, יש שם אין סוף סקילס שאת צריכה להחזיק, ואין סוף אפשרויות להיות טובה יותר, ולהיות יעילה יותר, ושיהיה יותר, ופוטנציאל, כל זה יש איזה פוטנציאל, וזה באמת לעשות. שאני הרגשתי שזה באמת מייצר אצלי המון המון, המון המון רעש, והמון חוויה שתמיד יהיה עוד, תמיד תהיה אפשרות להיות יעילה יותר, ומתוקדקת יותר, ואני צריכה לעבוד כמו שתמר יודעת לעבוד. ושזו התנועה שבה אני כן. מרגישה שאני חיה, אז בגדול ככה, אז קורה משהו, אז אני מפרסמת אותו, אני לא, אני יותר מפרסמת דרך כלל אחרי שדברים קרו, אז היה פה זוג והיה זה, אז אני מפרסמת את זה, אז היה, אז כזה, ככה, לפעמים עולים פתאום רעיונות חדשים, ואז אני מפיקה אותם, כזה, לא דרך ללמוד ממנה,
יש איזשהו, כן, איזשהו משהו שאני רוצה להעביר למאזינות שלנו, למרות שאת כזאת חד קרן ייחודית, אבל בכל זאת, את יודעת, מה כן היינו מעבירות להן הלאה?
אני חושבת שיש, אני קוראת לזה התנועה בין לחתור ללשות. זאת אומרת, יש בי איזה משהו בסיסי שכל הזמן באמת חותר, וגם חולם חלומות, וגם מעיז לקפוץ למים. כי אולי זה משהו, שהעזה הזאת לקפוץ במים, לא לקפוץ למים רק שזה מושלם, ורק שזה בדיוק, ורק שזה שכולם ממש הבינו, שאני יודעת שיש לי מוצר שימכור מחר מלא. אלא להגיד, רגע, יש לי פה איזה אמונה, ואני אעשה עכשיו מלאכה לאנשים משפחתיים. זה גם נשמע נורא לא סקסי, אבל נורא האמנתי במוצר הזה, ובסדנה הזאת, ושהיא תהיה טובה, וככה באמת, ואז לעבוד ברגע להעביר את זה הלאה, להבין שלא זה תמיד עובד, ואז שהיא עברה, אז היא הייתה מעולה.
תגידי, ואיך את יודעת נגיד שזה רווחי לך? כאילו, את תמיד עובדת לפי מה שרווחי, או גם כן כזה לפי מה שבא לך?
לא תמיד אני עובדת לפי מה שרווחי, אני גם בכסף, אני מרגישה שאני לאט מעיזה, לאט, זאת אומרת, לאט, 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 כל פעם לעלות, גם בזה אני מודה שאני עובדת עם הבטן, זאת אומרת, ברגע, גם בחתונות, זאת אומרת, כל עונה, ברגע שאני מרגישה שאוקיי, עכשיו זה כבר מתסכל אותי, הסכום הזה שאני לוקחת, ולא יכול להיות שבאמת אני, נותנת להם כל כך הרבה משמעות, וכל הזוגות אומרים שזו ההחלטה הכי נכונה שלקחו בחתונה, הכי חשובה שלקחו בחופה שלהם, בחתונה שלהם, ובסוף אני רוצה גם להגיד שעל תוכן ועל רוח, גם ראוי שנשלם. אז יש לי איזה מקום, אוקיי, זה מין סכום שאוקיי אותו אני לא מסוגלת כבר להגיד. או זה מסכום שכבר מתסכל אותי, אני כבר רואה שאני כבר הולכת איתו עם תסכול, אז אני מרגישה שזה כל הזמן, ככה בכל מוצר שלי בתנועה. אני חושבת שאם יש משהו שהייתי אומרת, זה גם מצד אחד להעיז ממש, ולהאמין בדבר הזה שיש לכל אחת מאוד לתת, ולהגיד, כשהוא יקרה, שאנשים יפגשו בו, אז הוא יהיה טוב. והם יפיצו את זה הלאה. וצריך לשים שם מלא מלא רגליים בדלת.
כן.
וצריך שם באמת הרבה אמונה. ומצד שני, גם כן לראות שלא אנחנו עוסקות רק בלשים רגליים בדלת, ורק בלהגיד, אוקיי, עכשיו צריך ככה, צריך לעלות כמה רילצים בשבוע, אז צריך, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדות, זה נהיה כבר סיוט. בסוף בעיניי, עבודה צריכה להיות 20-80, ולא אני אומרת, זה מקום, זה מקדמיה כן. שלמדתי מהם, בסוף יש דברים לא כיפים, אבל בסוף באחוזים צריך להיות, 80% צריך להיות כיף לנו, וטוב לנו, ושאנחנו בפריחה בו, ושהוא בא לנו בקלות, ואנחנו שמחים ממנו, ושמחות ממנו, ואנחנו מרגישות שאנחנו מעולות בו, זה ממש גישה שלמדתי ככה, במקדמיה, שזה מקום שעבדתי בו.
מתי?
גם בשנים האחרונות.
כן, זה כאילו איזו התפתחות של השנים האחרונות, איזה מין...
כן. כן, והן ממש מדברות על זה, על למצוא גם את הסביבה של המקום שעושה לנו טוב, ואת הסקילס של, אני חושב, תיאוריה מעניינת של עצמה, אפשר, אני רוצה ללכת לקרוא, כלומר, אני כאילו מתפתה להגיד כן, כי יאללה, אני קל לי, אני יודעת, וכלומר, אני חושבת, למה את ממשיכה לעשות את זה? וממש למדתי להפסיק לעשות את זה.
מעולה.
להפסיק.
הנה, אז... זה משהו טוב.
בדיוק.
כי את יודעת, אז... את כן יכולה לעשות את זה, את טובה בזה, כבר יש לך מגיעים לקוחות, למה לא לקחת את זה? אבל לא זה. גבול שאני שמה וזה לא מתאים לי.
זה הסיפור, אני חושבת, התנועה הזאת שהיא כל הזמן לחתור קדימה וכן לתת דרור גם לרעיונות וגם לזה שלאמונה הזאת שיש לך מה לתת בעולם, וגם כל הזמן להיות באיזה קשב שלא בגלל שיש לך ולא בגלל שאת כבר ממותגת שם ולא בגלל שאת כבר שוד אמורה לעשות את זה, אז את עושה את זה.
כן.
בסוף אנחנו הכי טובות שאנחנו... באמת הכי טובות גם לעולם, שאנחנו בטוב שלנו.
כן.
והנה, עכשיו גם הגעתי לזה עם חתונות, שכבר אני מרגישה שאני כאילו ממננת. אני כבר לא יכולה לחתן 5 חתונות בשבוע, זה מחיר כבד מדי. אז גם שם יש לי כזה איזה מין מינון, וכל זה מחשבה...
טוב, זה ongoing process.
ongoing process, כן, לגמרי.
אז לפני שאנחנו... אורזות את הפרק, יש לי פינה שבה האורח או האורחת שואלים אותי שאלה. הפתעתי אותך?
לא, אני שמעתי כבר פרקים שלך. אני באמת
אצטרך לשאול שאלה. ככה אני בודקת מי מאזינה.
כן, לא, אני שמעתי פרקים שלך. איך זה היה להגשים את הפנטזיה הזאת ולפגוש זוגיות בגיל 36.
וואו,
כי כידוע, הפנטזיות מתנפצות שאנחנו מגשימים אותן. ואני חושבת על הכמות הזמן והשנים של, של, של הגדלת הפנטזיה והדמיון, ואיך זה יהיה, ורק שאנחנו מספרות לעצמנו שרק שנמצא, זה יהיה אולי בסדר, כל מיני דברים. ואז המציאות היא, זוגיות לא, היא תיקון להרבה דברים, אבל לרוב הדברים היא לא מתקנת.
כן.
אז איך זה היה להגשים את הפנטזיה בהקשר הזה?
וואו, היינו צריכות לעשות פרק רק על זה.
נכון. ככה שאלה כלילה, זה וממש מהות אהבה.
טוב, אני חייבת להגיד שהייתה לי פנטזיה כשהייתי ילדה, נורא אהבתי את סינדרלה, את הסרט של דיסני. דפדפת שעות ומסתכלת על השמלה ועל הטירה שהנסיך והנסיכה אחרי החתונה... צועדים לעבר האופק.
צריך להשמיט את הספרים האלה, עם הקלקול שהם מייצרים.
ממש. ובעצם, עם השנים, כבר, הפנטזיה כבר התנפצה לי. זאת אומרת, אני כבר במהלך שנות ה-20 שלי, הבנתי שזה לא יהיה לי קל, הסיפור הזה, שזה לא, הפנטזיה הזאת היא, האמת שגם לפני זה, זאת אומרת, בגלל שלא נראיתי כמו הדמות של הנסיכה, אז הבנתי שיהיה לי יותר מסובך, שזה לא, שזה לא הסיפור סינדרלה הזה. ואני חושבת שנהייתי צינית לדבר הזה עם השנים, אז כן, הייתה את הפנטזיה, אז באמת, בתודעה שלי היא מגיל אפס, אבל עם השנים כבר לא האמנתי בזה, לא האמנתי באהבה. ואיכשהו, כן, כל הזמן חזרתי לזה, וכל הזמן ניסיתי, והלכתי לסדנאות ולהרצאות ולייעוצים ולרבנים ולקמאות ואסטרולוגיה ונומרולוגיה ומה שאת לא רוצה, באמת, כאילו עשיתי הכל, אפילו שטחנית. ובסוף הכרתי תועד ברגע שכנראה היה הכי נכון בשבילי ובשבילו. זאת אומרת, הנקודת זמן הזאת זה ממש נס.
אין ספק.
האמת, לא יכלתי לדמיין זוגיות מדויקת ומושלמת ונכונה בשבילי, כמו הזוגיות עם אוהד. גם הוא לא יכל לדמיין את זה, כאילו זה הרבה יותר טוב ממה שיכלתי לדמיין, ממה שהיה לי את הידע לדמיין, או שחשבתי שאני ראויה לדמיין, את יודעת, זה המון יושב על הערך העצמי של מה אני חושבת שמגיע לי. האם מגיע לי באמת שיהיה גבר שם שהוא הצ'יר לידר שלי? האם אני ראויה לפרטנר אמיתי, שנמצא שם בשבילי בכל מצב?
כן, לא, אני טועה, כי ועדיין, זאת אומרת, אפילו לא בזיגיוס, זאת אומרת, עדיין בסוף, יש מלא דברים שנשארים בנו חסרים. נכון. טוב, אז זה, כשאלו את שהרבה פעמים הכאב בזוגיות, או שאתה מרגישה בודדה, אם יהיה לי זוגיות, אז אני לא אהיה בודדה, אבל לפעמים נשארת בודדה גם בזוגיות, במרחבים מסוימים בחיים.
נכון.
וזה נורא קשה, זאת אומרת, אני חושבת שדווקא ככל שמחפשים יותר זוגיות, אני מרגישה שזה מין מקום ש...
נכון. אז טוב, אז באמת, כמו שאמרתי, אפשר לדבר על זה פרק שלם, וגם כשהייתי בסביבות, כבר בשנות ה-30 המאוחרות, כאילו, אתה יודעת, אמרתי עצמי, איך אני אכניס לחלל הזה מישהו?
כן.
יש לי את הספייס שלי, אני אוהבת את הספייס שלי, לא? וכן, עם מועד זה ממש היה ללמוד את עצמי מחדש, להכיר את עצמי יותר, כי יש לי מראה כזאת, שהיא מראה, של עיניים טובות, שמראה לי... מראה לי את עצמי ומשקפת לי. אני מאוד שיפוטית כלפי עצמי, ומאוד כאילו...
בגופך לי מבט וחלון וראי, אומר השיר.
כן, זה ממש ככה. ממש ממש ככה. וכן, היו רגעים מאתגרים, אבל אני חושבת שדווקא אחרי החתונה הבנתי איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין, ודווקא את זה כן אני אספר פה. אוקיי, אז באמת בהקשר של השאלה שלך, של הפנטזיה זה החתונה, אז זה פיק, זה רגע אחד, זה נגמר מהר מאוד, כל השנים, והכיסופים, והמחשבות, והפנטזיות, והחלומות, הכל נגמר ברגע, ומתחילים החיים, והחיים זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מהרגע הזה, ואני חושבת שהרבה מהפנטזיות שלנו, גם בקריירה וגם בזוגיות, וגם בכל דבר בחיים, זה... משהו שהוא נורא ארטילאי כזה, איזה פנטזיה שהיא נורא קסומה ומופשטת, ואנחנו לא חושבים על הדרך לשם, ואז זה ממש היה שיעור ענק בשבילי, שקרה לי לצאת, לשאול את עצמי, אוקיי, איך את רוצה באמת לחיות את החיים שלך? לפי תוצאות? או לפי תהליך?
וואו. קצת שאני מגישה, זה ממש דווקא לדבר איתם על החיים עצמם, על הבחירה הזוגית, על הכאבי הבחירה, אני כאילו מביאה פה דברים לא פשוטים בתהליך הזה, שהם הרבה מעבר לאיזה טקס נעשה או לא נעשה בסוף, אלא באמת החיים והחתונה והזוגיות והכאבים שיש בזוגיות, ומה עוד מחכה ומה עוד יקרה ומה היה, ואני באמת חושבת שזה נורא נורא חשוב, וזה באמת, זה באמת פוגש אותנו בכל מיני דרכים, ו... יש הרבה...
המון, המון דברים.
שמים לחתונה הרבה יותר מדי דברים.
כן, כאילו, בדיוק, האירוע הזה זה פיק, זה רגע, שהוא מקסים, באמת, אני מאוד נהניתי, ואני חושבת שהוא לימד אותי המון, בגלל השיעור הזה, השיעור הזה של רגע, אוקיי, קמים יום אחרי זה, ויש את החיים. החיים זה כל בוקר לקום, ו... להחליט איך אנחנו רוצים לחיות את החיים, איך אנחנו רוצים לנהל את הכסף שלנו, את המטרות, את החלומות שלנו. אנחנו רוצים ילדים, אנחנו לא רוצים ילדים, אנחנו רוצים קריירה מטורפת, אנחנו לא רוצים קריירה. איך אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו? זה שהוא קונה פרחים לאמא שלי כשאנחנו הולכים שם, כאילו זה שלו. הוא אוהב להביא לפרחים. אני אפילו לא צריכה להזכיר לו. אתה יודעת, זה הדברים הקטנים האלה של החיים. שהם הרבה יותר חשובים, וזה לימד אותי באמת על, על, על עצמי, ש-30 ומשהו שאני, אני היום בת 38, כמעט 38 שנים מהחיים שלי, הייתי ממוקדת תוצאות, ולא תהליך. ויתרתי על ה-well-being, ויתרתי על התהליך.
שזה אמרה להיות יעילות יותר, ועל היות הכי, כאילו להצליח למקסם את הרשתות החברתיות, כמו שהן יכולות, אז באמת אנחנו מורה מבטרות על היכולת ליהנות בתהליך, ויכולת להיות נאמנות לעצמנו, זה ממש
וגם כשמחפשים מתחבר. זוגיות, מחפשים איזו מטרה. בואי תחפשי בעצמך את הערכים, שאת רוצה לקיים בתור אינדיבידואל. איך את רוצה לחיות את החיים שלך? אל תחכי לדבר הזה שהוא יקרה, ואז את תחיי את החיים שאת רוצה לחיות. תחיי את החיים שאת רוצה לחיות עכשיו. וזה, כן, זה פשוט כאילו באמת שיחה כל כך ארוכה. אז נראה לי ש...
ממש, ממש, וגם ממש לא נגמרת שמוצאים זוגיות. אני חושבת שהיא מתחילה.
מתחילה. תשמעי, אני למדתי על עצמי השנה. אנחנו סוגרים ממש עוד שבועיים שנה. ואני למדתי על עצמי, לא יותר ממה שלמדתי על עצמי לפני.
זוגיות זה קר ההתפתחות הכי גדול של חיים.
הכי גדול שיש.
ממש.
אז כן, זה ממש, ככל אני חושבת שככל שאנחנו לומדות על עצמנו, ומכירות את עצמנו יותר, אנחנו גם יותר אוהבות את עצמנו. זה בא ביחד. אז זהו, זה מין גלגל כזה, כי את אומרת, כי אומרים לנו, את לא יכולה לאהוב מישהו עד שאת לא אוהבת את עצמך. נכון? יש את המשפט הזה שאני גדלתי לאורו.
כן.
אבל כשאני בזוגיות נכונה ואמיתית, אני יכולה לצמוח ולגדול ולאהוב את עצמי עוד יותר. תמר גור קראוזה. קראוזה. אין עליי שהצלחתי להגיד את זה.
אין עליי.
איזה כיף שנפגשנו.
ממש, באמת.
אנחנו ממשיך לעקוב. איפה אפשר לעקוב אחרייך? יש לך אתר, ויש לך פייסבוק שאת מאוד פעילה שם, נכון?
יש לי גם אינסטגרם, אני גם סבבה.
אינסטגרם?
סבבה, מינוס, אבל גם שם.
יש גם התארחת בהמון פודקאסטים מעניינים.
נכון, אני מאוד אוהבת את המרחב הזה, אני מקשיב שאפשר להביא בו עומק, באמת, וגם כל פעם יוצא משהו אחר לגמרי, אז...
ומי שמתעניינת ב... להיות מנחת הטקסים, אז גם.
גם, כן.
מוזמנת,
באהבה. בשמחה, ובכלל, כאילו, הדבר שאני חייבת זה אתגרים חדשים, שמי שמקשר אליי, טוב, אנחנו, יש לנו טקס כזה וכזה, או עכשיו מי שקשרה אליי, אנחנו, הוא משתחרר מהצבא אחרי 30 שנה קריירה צבאית, את יכולה לעשות לנו לימוד וטקס על זה? זה אני הכי אוהבת, את האנשים שהם מביאים אתגרים שהם אחרים.
כן, את תמיד אומרת כן? כן. כאילו, יש לך כן? את... Yes, yes woman.
בהקשר הזה כן.
יאללה, אז ממש שמחתי לדבר איתך ולהעמיק לנושאים הכל כך חשובים האלה, וגם אני חושבת שזה חשוב שנפיץ את זה פה בפודקאסט.
תודה על הבמה, ממש.
תודה לך.
על האמונה.
תודה לך. ואני רוצה להגיד תודה לזק אביעד, העורך המאמן שלי, שמתמודד כל פעם עם... עם אתגרים חדשים בסאונד, ואני רוצה להגיד תודה לכן, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, שאתם פה איתנו, עוברים את התהליך הזה יחד איתנו, את המסע הזה יחד איתנו, אם אהבתם את הפרק, תשתפו חברות, תפיצו אותו, תעשו לייק, ותדרגו בחמישה כוכבים את הפודקאסט, זה סופר מרים לנו. אנחנו נמצאות בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. זהו בינתיים.
זהו.
סיימנו.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח. אנחנו זה יצא אחרי חנוכה, אבל...
תדעו שהיה חנוכה, הוא היה שמח.
נתראה בפרק הבא.
נתראה.